פרק ח' פסוק למד. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. מתי זה אז יבנה? מביא הרד"ק בשם חז"ל, אז כשעברו ישראל את הירדן, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. כלומר, הפרשה הזאת שאנחנו נעסוק בה, בניית המזבח בהר עיבל, לא היה לפי סדר האירועים אחרי המלחמה עם האי, אלא היה באותו יום שעם ישראל עבר את הירדן. ומדוע הפרשה הזאת נכתבה כאן? מביא הרד"ק, שכמו שאין מוקדם ומאוחר בתורה, כך אין מוקדם ומאוחר בנביא. והציווי שנעשה כאן, מה שנעשה כאן בהר עיבל, מביא הרד"ק, שכך נאמר בספר תורת משה, כלומר בספר דברים בפרק כ"ז, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, וכמות עליך אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח. אם כן, הציווי הזה הוא נאמר בספר דברים, ושם נאמר במפורש, והיה ביום אשר תעברו את הירדן. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מביא הרד"ק, בו ביום עברו את הירדן, ובאו להר גריזים ולהר עיבל, והביאו את האבנים וסדום בסיד, וכתבו עליהם את כל דברי התורה, ובנו מזבח, ועלו עולות ושלמים, ואכלו ושתו ושמחו, וברכו וקילסו, וקיפלו את האבנים ולנו. כלומר, אם נסכם, באותו יום שבו הם חצו את הירדן, באותו יום הם מגיעים להר גריזים והר עיבל, עורכים את המעמד שאנחנו נלמד, ובסיומו של המעמד הם חוזרים בחזרה לגלגל. אם כן, נאמר בפסוק למד א', כאשר ציווה משה, עבד אדוני את בני ישראל, ככתו בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, והיו לו עליו עולות לאדוני ויזבחו שלמים. אם כן, שני תנאים יש לנו כאן לאבני המזבח. דבר ראשון, אבנים האלה היו צריכים להיות אבנים שלמות, ודבר שני, אבנים שלא נגע בהם ברזל, וכן נאמר, המקור לזה זה מספר דברים בפרק כ"ז, וגם בספר שמות, בסוף פרשת יתרו, למדנו על בניית המזבח, שהמזבח צריך להיות מאבנים שלמות, שלא הונף עליהם ברזל. ויכתוב שם, על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. מה הם אותם אבנים? אם כן, זה אותם אבנים שדובר עליהם בפרק ד', אותם אבנים ש-12 האנשים, איש אחד לשבט, לקחו מאבני הירדן, והאבנים האלה הם נשאו איתם להר גריזים והר עיבל, ועל האבנים האלה הם כותבים את משנה תורת משה. מה בדיוק נכתב על האבנים? אז יש כמה דעות. דעה ראשונה, שזה נכתב ספר דברים, שספר דברים נקרא ספר משנה תורה, ולפי רבנו סעדיה גאון, כתבו על האבנים לא את התורה עצמה, אלא את מניין המצוות, מצוות תעשה ומצוות הלא תעשה. פסוק למד ג', וכל ישראל וזקנה ושוטרה ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים, נושא ארון ברית אדוני, כגר, כאזרח, חציו אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל. איך בדיוק נעשה הטקס שם על הר גריזים ועל הר עיבל? נקרא אולי מתוך פירושו של הרד"ק. אומר הרד"ק, שישה שבטים עלו להר גריזים. שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. ושישה להר עיבל, ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי. הכהנים והלווים והארון עמדו למטה. והכהנים מקיפים את הארון, והלווים מקיפים את הכהנים, וישראל מזה ומזה. הפכו הלווים פניהם כלפי הר גריזים, ופתחו בברכה. שנאמר לברך את העם ישראל בראשונה, אם כן קודם כל הייתה הברכה, ואחרי כן עברו ואמרו ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, ואלו ואלו עונים אמן. הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה, ארור האיש אשר יעשה, אלו ואלו עונים אמן, עד שגומרים כסדר הזה ברכות וקללות. אם כן, אם נסכם, שישה מן השבטים עומדים על הר גריזים, שישה על הר עיבל, והכהנים והלוויים מפנים את פניהם כלפי המברכים, כלפי הר גריזים, ואומרים את הברכה, ואחר כן הופכים את פניהם כלפי הר עיבל, ופותחים בקללה. ואלו ואלו עונים אמן. כאן כבר מעלה הרד"ק ושואל, ויקשו ואמרו, איך אנו אומרים שהלוויים היו למטה, ולא הלוויים היו מן השישה שבטים שהיו על ההר, על הר גריזים, אז איך אנחנו מוצאים שהם היו למטה על יד הארון? מתרץ הרד"ק שמי שהיה למטה עם הארון, זקני כהונה ולוויה למטה, הם היו על יד הארון, אם כן זקני השבט היו למטה, ואילו שאר השבט הם היו על הר גריזים למעלה. ומהם אמרו, תירוץ שני, שכל מי שהיה ראוי לעבודה, לוי שהיה ראוי, לוי וכהן שהיה ראוי לעבוד, היה למטה, וכהנים ולוויים שהם פסולים לעבודה, הם היו למעלה על הר גריזים. פסוק למדלת, ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה. מה התוספת כאן של אחרי כן קרוי דברי התורה? מביא הרד"ק אם כן שני הסברים. הסבר אחד, שיש כאן חזרה על מה שנאמר מקודם, שמה שקרו זה הברכה והכללה, או שמה שנאמר כאן זה מה שנאמר בספר דברים בהמשך, וכך אנחנו מוצאים אחרי אמירת הברכות והכללות, יש לנו שתי פרשיות. תחילת פרק כ"ח, והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ, ובאו אליך כל הברכות האלה. יש לנו את הרשימה של הברכות, ואחרי כן שם בפסוק ט"ו, והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. אם כן, את שתי הפרשיות האלה אמרו בנוסף לאמירה של הברכות והכללות. פסוק למדי, לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל ואנשים ועטף, והגר ההולך בקרבם. אם כן, מה מוסיף כאן יהושע לקרוא בנוסף למה שנאמר? מביא כאן שוב הרד"ק, נראה מהפסוק כי אחרי שקראו הלווים הברכה והכללה, פתח יהושע וקרא באוזניהם כל המצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אם כן, יהושע, אחרי שהכהנים והלוויים מסיימים את פרשיות הארור והברכה, חוזר יהושע וקורא לפני כל העם את מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. כאשר בפרשה הזאת, שאנחנו אם כן עסקנו בה, נשאלות שתי שאלות על המעמד בהר גריזים. דבר ראשון, מה משמעותו של המעמד הזה? ודבר שני, אם כבר עם ישראל ביום הראשון, אחרי חציית הירדן, הגיעו כבר לאזור שכם, מדוע הם צריכים לחזור אחורה בחזרה לגלגל? הם הרי היו כבר יכולים להישאר באזור שכם, כבר נמצאים על גב ההר, ומשם להמשיך בצורה קלה לכבוש את הארץ. אז למה באותו יום חוזרים בחזרה לתחילת הדרך לערבות יריחו? התשובה על השאלה הראשונה, מה משמעות המעמד הזה? המעמד הזה הוא מעין מעמד של קבלת תורה. אם כן, כבר ביום הראשון שהם חוצים את הירדן, הם מגיעים למעמד קבלת תורה מחודש. במעמד התורה מחודש הזה, משביעים אותם, שאם ילכו בדרך השם תהיה להם ברכה, חס וחלילה לא ילכו בדרך השם, תהיה להם כללה. יהושע מוסיף את כל מצוות תעשה ולא תעשה, ללמד את עם ישראל יסוד חשוב. כל הקיום והאחיזה שלנו בארץ ישראל תלוי בקיום תורה ומצוות. אם נקיים תורה ומצוות ונלך בדרך השם, נשאר בארץ ישראל. אם חס וחלילה לא נקיים תורה ומצוות, לא נלך בדרך השם, לא נוכל להישאר כאן בארץ. לכן כבר ביום הראשון היה חשוב לעשות את המעמד המיוחד הזה. אבל אם כן, שוב לשאלה השנייה, אם כבר הגיעו עד שכם, אז מדוע הם לא נשארו שם והם חוזרים בחזרה לגלגל? אלא הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעם ישראל שלמעשה אפשר להיכנס כאן לארץ ולכבוש אותה בצורה ניסית. שהרי להגיע את שכם זה היה נס גדול. הולך עם שלם, כמה מיליונים של אנשים הולכים, מגיעים עד אזור שכם מאזור יריחו, ואף אחד לא רודף אחריהם, אף אחד לא מתנכל עליהם. הם מגיעים לאזור שכם, עושים את המעמד הגדול הזה בלי שום הפרעה. איך יכול להיות דבר כזה? אלא כאן היה נס גדול שכל תושבי הארץ לא מנצלים את המעמד הזה כדי לפגוע בעם ישראל. עמי הארץ שיושבים כאן, כנראה מפחד, לא מתנכלים לעם ישראל. אבל זה דבר שהוא לא טבעי. אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שעם ישראל, רוצה הקדוש ברוך הוא ללמד את עם ישראל, שהוא יכבוש את הארץ בצורה טבעית. מדוע? למה לא בצורה ניסית? אלא מופיע כבר בספר במדבר, פרק למד ג' פסוק נון ג' והורשתם את הארץ וישבתם בה. כותב על כך הרמב"ן שזו מצוות עשה לכבוש את הארץ ולהתיישב בה. והורשתם את הארץ וישבתם בה. אחת ממצוות העשה החשובות של כיבוש הארץ וההתיישבות בה. ואם זה מצוות עשה, מצוות עשה עושים בידיים. מצוות עשה עושים בדרך הטבע. מצוות עשה כל כך חשובה, לא סומכים על הנס שהדבר יעשה בדרך נס בלי שום פעולה של מלחמה. לכן מכיוון שהמלחמה, העשייה בידיים, כיבוש הארץ דרך עשייה טבעית של מלחמה, הוא דבר כל כך נצרך וכל כך חשוב, כי זה גופה של מצוות יישוב הארץ, של עשייה בידיים, לכן הקדוש ברוך הוא מביא את ישראל למעמד הגדול בהר גריזים והר עיבל, אבל מצווה אותם לחזור בחזרה, לחזור בחזרה לעמוד ליד יריחו, ולהתכונן בצורה טבעית לקיים את המצווה כל כך חשובה וחביבה של מצוות יישוב ארץ ישראל, לעשות אותה לא בדרך הנס, אלא על ידי עשייה בפועל בדרך הטבע, ואז עם ישראל זוכה לקיים את המצווה החשובה הזאת של וורשתם את הארץ וישבתם בה.